רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
המחשב הראשון שאי פעם הקלדתי עליו היה ZX81 של חברת סינקלר. אני זוכר שיחד עם חבר ניסיתי להקליד תוכנית בבייסיק שהופיע במגזין מחשבים, אבל לא הצלחנו. הסיבה? נגמר הזיכרון. למה נגמר הזיכרון? כי ל-ZX81 היה זיכרון כולל של 1 קילובייט. כמה שנים אחר כך קנו לי את המחשב הראשון שלי, דרגון 32. קראו לו 32 כי היו לו 32 קילובייט של זיכרון, זה חתיכת התקדמות. לחלק מהחברים שלי היה קומודור 64, כלומר 64 קילובייט. זה היה עולם ללא דיסקים קשיחים, רק זיכרון פנימי. בפי-סי הראשון שקניתי אחרי שהשתחררתי מהצבא היה כבר דיסק ענק, 128 מגבייט. כך למדתי שאחרי הקילובייט מגיע מגבייט. היום במחשב שלי יש שני דיסקים, 256 ג'יגבייט ועוד 1 טראבייט. נו, קילובייט, מגבייט, ג'יגבייט, טראבייט, את אלה אנחנו מכירים. מה בא אחר כך? מה בא אחרי טראבייט? ובכן, אחרי הטראבייט מגיע פטאבייט, שהם 1000 טראבייט, ואחרי הפטאבייט מגיע אקסאבייט, שהם 1000 פטאבייט. אני מספר את כל זה כיוון שדוח של חברת דומו משנת 2018 העריך שמדי יום נוצרים בעולם 2.5 אקסאבייט של מידע חדש, של דאטה. אני חוזר, בכל יום נוצרים 2.5 אקסאבייט שהם 2500 פטאבייט, פחות או יותר, של מידע חדש. למעשה, החברה מעריכה שבמהלך 2020 ייווצרו 1.7 מגבייט של מידע חדש בכל שנייה עבור כל אדם על פני כדור הארץ. אופס, עברה שנייה, נוצר על כל אחד ואחת מכם עוד 1.7 מגבייט של מידע. זה טירוף. חלק גדול מהדאטה הזה נוצר ואז נשמר אצל ארגונים, וחלק גדול ממנו לעולם לא יימחק. הוא פשוט בא לעולם ואז נצבר ונצבר בתוך מאגרי מידע, בתוך הענן, בתוך נהרות של שרתים שמאחסנים אין ספור פריטי מידע. אין פלא שבחלק גדול מהמקרים הארגונים עצמם לא יודעים לענות על כמה שאלות פשוטות. איזה מידע יש לכם? מה יש לכם בו? למעשה חלקם אפילו לא יודעים לומר היכן הוא מאוחסן. בזה לא די, דאטה היא לא דבר אחד. דאטה מגיעה בצורות, צבעים וגדלים שונים. זה נע מהשם שלכם, כתובת המייל שלכם, תמונות, סרטוני וידאו במעגל סגור, מטה דאטה על הפעילות שלכם באתרי אינטרנט, אפילו מידע גנטי. חוקים חדשים שהתקבלו באיחוד האירופי ובארצות הברית הופכים את כל המידע הזה לבעיה גדולה. כיוון שהחוקים מחייבים את הארגונים לדעת בדיוק היכן המידע שלהם נמצא. הם מחייבים אותם להגיב במהירות לבקשות של אזרחים להימחק ממאגרי המידע. הם מחייבים אותם לשמור על המידע בקנאות, מפני פורצים וגם מפני שימושים בלתי ראויים. אבל איך אפשר לעשות את כל זה כאשר אתה תובע, ממש תובע, בתוך ערימות של מידע? אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור, והיום אני מבקש להתמודד עם אחת הסתירות הגדולות ביותר של העידן הדיגיטלי. במשך שנים הסבירו לנו שדאטה הוא אחד הנכסים הכי חשובים שיכולים להיות לארגון, ולכן על הארגונים השונים לאסוף כמה שיותר מידע. אבל כעת נדמה שהגולם הזה נושך את הארגונים בישבן. כדי לענות על השאלה מה עושים עם כל הדאטה הזה, הזמנתי לאולפן את נמרוד וקס, מייסד שותף ומנהל כלל המוצרים של חברת ביג איידי הישראלית. זו חברת סטארט-אפ שנוסדה בשנת 2015, היא מפתחת שורה של פתרונות שמטרתן לתת מענה לבעיה הזו. ורק כאשר שוחחתי איתו, הבנתי כמה הבעיה הזו גדולה, עד כמה היא מטורפת ממש. מיד מתחילים.
הפרק בחסות פארק עתידים תל אביב, המזמינה אתכם להאזין לפרק מיוחד בפודקאסט עושים עסקים. רוצים לדעת איך מתחם נדלן יכול לתת יותר מסתם ארבע קירות לעסקים, ואיך יוצרים מודל של אקוסיסטם, נטוורקינג וחיי קהילה בסביבות עסקיות מוצלחות? אתם מוזמנים להאזין לפרק מיוחד על פארק עתידים תל אביב, בו מתארחים סגי ניב, מנכ"ל הפארק, וגבי קמינסקי, מנהל סיטי זון, מעבדת החדשנות לערים חכמות הפועלת בפארק. חפשו את עושים עסקים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם ובאתר הבית שלנו, ranlevi.com.
מגבלות על אגירה ואחסון של מידע החלו עוד בסביבות שנות ה-70 של המאה ה-20. אבל בניגוד לתופעות רבות בעידן הדיגיטלי שהמקור שלהן הוא בארצות הברית, המנוע שמניע את המגבלות בתחום של ניהול ואחסון דאטה נמצא דווקא באירופה.
באירופה יש היסטוריה מאוד עקובה מדם בכל מה שקשור לדיקטטורות והמידע הפרטי ומה אפשר לעשות עם המידע הפרטי הזה, לא רק במשחקי ילדים שלנו היום סביב פייסבוק וגוגל, אלא באמת שאפשר לדעת מה הנטיות המיניות של האנשים, מה הדת שלהם, מה ההשקפות הפוליטיות שלהם, וכל העניין הזה בעצם השאיר משקע מאוד מאוד כבד בקהילה האירופאית, ודחף הרבה מאוד מהחוקים להגנה על פרטיות באירופה. וזה אחת הסיבות ההיסטוריות גם שיש הבדלים תרבותיים מאוד גדולים בין ארצות הברית לבין אירופה.
מה ארגונים אוספים? מה בעצם הם אוספים עלינו? איזה סוגי מידע ארגונים לוקחים עלינו?
כל מה שהם יכולים לאסוף עליך, הם אוספים.
פשוט.
כן, כל מה שהם יכולים, הם אוספים. עכשיו, לדוגמה, יש לנו איזשהו לקוח, שהוא ריטיילר מאוד גדול בארצות הברית, ובמסגרת ההכנות שלהם לחקיקה של קליפורניה, שזו חקיקה חדשה, הם צריכים לתת דין וחשבון ללקוחות שלהם. ויש להם, לדוגמה, דאטאבייס של כל הלחיצות שאתה לוחץ באתר שלהם. זאת אומרת, בממוצע לכל בן אדם, רק בשנה האחרונה יש 160 אלף קליקים שהם אוספים עליהם מידע.
לאדם אחד.
לאדם אחד.
160 אלף.
160 אלף, כן. תחשוב כמה, מדובר על ריטיילר מאוד גדול עם עשרות, אם לא מאות מיליוני קונסומרס, שרשומים אצלהם בדאטאבייס. תחשוב איזה דאטאבייסים גדולים אלה. ועכשיו הם צריכים, אם מישהו רוצה להימחק, הם צריכים למצוא את ה-160 אלף קליקים האלה ולמחוק אותם מהדאטאבייס הזה. לא תמיד הם הקפידו, אתה יודע, להבין בדיוק מי זה הבן אדם שהקליק שלו מופיע שם, אבל אם הם רוצים, הם יכולים מיד לדעת מי זה, ולכן הם אקאונטבל והם צריכים עכשיו להיות מסוגלים לנהל את המידע הזה.
יש איזה פריט מידע מסוים מבחינת קטגוריה שארגון אסף אמרת, רציני? אתם אוספים את זה?
קשה לי לחשוב על דוגמה ממש ספציפית, אבל זה מאוד קשור בביזנס של אותו ארגון. לדוגמה, מה שהפתיע אותי זה שבאנו לאחד הלקוחות הגדולים שמטפל במידע גנומי, כן? או יותר נכון במידע תורשתי באופן כללי, באילנות יוחסין וכו', אני לא רוצה לנקוב בשמות כי אין הרבה שחקנים כאלה. ובאנו, והצורה שבה הטכנולוגיה שלנו עובדת, אנחנו מתמפים למסד הנתונים של היוזרים שלהם, כדי אנחנו רוצים לא רק למצוא את המידע, אנחנו רוצים גם לדעת של מי הוא. אז עכשיו אנחנו מסתכלים, מתחברים למסד הנתונים הראשי שלהם, יש להם 20 מיליארד אידנטיטיז.
זה בקטן, 20
כן.
מיליארד.
עכשיו אתה אומר, רגע, בכל העולם הרי יש כמה 7 מיליארד אנשים, אז איך זה יש להם 20 מיליארד? הרבה מאוד מהם זה היסטוריה, אנשים שמתו כבר. והם פשוט היסטורית אוספים את כל המידע הפרטי של אותם אנשים.
זאת אומרת, יש שם מידע על אנשים שכבר לא איתנו.
כן, כן, בפירוש.
Okay. אם אני ארגון ממוצע, מה הם שלושת פרטי המידע שאני הכי חם עליהם? זאת אומרת, מה ארגונים ממש ממש אוהבים לאסוף?
תראה, כמובן שהם רוצים את האימייל שלך, כדי שהם יוכלו להציק לך, והם ידעו איפה אתה. אז בדרך כלל זה טייבל סטייק בכל ארגון. מן הסתם ירצו לדעת device ID, לדעת על איזה device אתה, דרך איזה device, כי לפעמים אין להם את האימייל, יש להם אבל את ה-device ID שלך. אז גם המידע הזה נאסף. ועכשיו באמת, אין חוקים פה. כל מה שהם יכולים, הם יאספו. מידע גיאוגרפי, מאיפה אתה עושה לוגין, על מה לחצת באתר ומה אתה עשית, איזה עדפות לחצת, איזה מאמרים ראית, איזה חיפושים עשית. כל דבר שהם יכולים לאסוף מהבראוזר שלך, או מהטלפון הנייד שלך, או מכונית שלך, או מהשעון ריצה שלך, או מהפיטביט שלך, או מה שאתה לא רוצה, הם יאספו.
כן. הם יאספו.
והם יאספו, ואם הם יכולים, הם גם ימכרו, כי זה המון המון כסף, זה שווה הרבה מאוד כסף.
זו נקודת מפתח. מידע שווה כסף, ונמרוד מסביר שהמידע הזה הוא שווה כסף בכל מיני דרכים וצורות.
קודם כל הם אוספים את המידע הזה, משתמשים בו פנימית בשביל להכיר טוב את הלקוח שלהם, ולהיות מסוגלים לתת לו שירות טוב יותר, וגם למכור לו שירותים יותר שמתאימים לו. הדוגמה הקלאסית זה המודעות והאדוור שאתה רואה כשאתה גולש באתרים. זה הכל מובנה לפי העדפות שלך, ואתה יכול להגיד שיש בזה ערך גם ללקוח. כשאתה הולך ומחפש, אז אתה מקבל את התוצאות שמתאימות לך לפי העדפות שלך. אבל יש גם ארגונים שבעצם סוחרים במידע הזה, זה הביזנס שלהם. או שזה סייד ביזנס כזה, שפתאום יכולים לעשות עליו הרבה מאוד כסף. ואז באמת, יש כל מיני כללים עכשיו שהם חייבים לעמוד בהם כדי להיות מסוגלים למכור.
לכולנו ברור שמידע הוא דבר חשוב. הוא בעצם סוג של סחורה, ולכן ארגונים רבים אוספים אותו. הבעיה, טוען נמרוד, היא שעל אף שכל הדאטה הזה הוא בעל ערך, הוא הפך בשנים האחרונות גם לנכס רעיל.
זה לא רק נכס, זה גם liability, כי אתה אחראי עכשיו כלפי הקונסומר שלך, שאספת עליו את המידע, שאתה תשמור על המידע הזה, ואף אחד לא יגנוב אותו. כי אם עכשיו מישהו גונב את המידע הזה, אז אתה liable, אתה עלול לחטוף איזושהי תביעה ייצוגית על העניין הזה אפילו. אז, ובטח ובטח תחת הרגולציות של ה-GDPR, זו עבירה פלילית.
בוא נדבר רגע ל-GDPR, שבאמת עשה הרבה מאוד רעש, מה בעצם הוא מטיל על הארגונים? איזה חובות בגדול הוא מטיל על הארגונים?
אז היו קיימים כבר חובות קיימים מאותו הדירקטיב שאמרתי, שכבר חייבו את הארגונים גם לנהל את המידע הזה וגם לשמור על הסקיוריטי של הדאטה וכו'. השינויים המשמעותיים שנכנסו ב-GDPR זה בעצם ההתייחסות לנכס של המידע כנכס של הלקוח. בעצם אתה בעל הזכויות על המידע שלך, ואז כפועל יוצא מזה, אם אתה מבקש להימחק, חייבים למחוק את המידע שלך. חייבים לתת לך דין וחשבון לאיזה מטרות משתמשים במידע הזה. זה שנתת אישור לאסוף את המידע, נתת אישור לאסוף את המידע למטרה מאוד ספציפית. אז צריך לוודא שבאמת יש legal basis, יש זכות, לא רק שנתת את הזכות, את הרשות, אלא שהרשות הזאת היא לגיטימית. לדוגמה, אם אתה חברת פרחים, ואתה שאלת אם את הלקוח, אם יש לו אלרגיות, אז זה לגיטימי, כי אתה לא רוצה שיהיו לו אלרגיות לפרחים, אבל זה לא לגיטימי אחר כך לזכור במידע הזה עם שירותי הבריאות, ולהגיד להם, לבן אדם הזה יש אלרגיה, אל תיתנו לו ביטוח.
אז השינוי הגדול הוא בעצם שינוי תפיסתי שאומר, המידע הוא שלי?
המידע הוא שלך, כן. אתה, יש לך זכות על המידע הזה, אתה נותן רשות להשתמש במידע הזה למטרה מאוד ספציפית. אם אתה רוצה להימחק, צריך למחוק את המידע הזה. אם פרצו וגנבו את המידע הזה, מחויבים להודיע לך באופן אישי שהמידע שלך נגנב כדי שתוכל להתמודד עם זה. צריך לתת דין וחשבון, לדוגמה, לאיך משתמשים במידע הזה בארגון. בארגון יש עשרות, אם לא מאות, תהליכים ארגוניים שונים. אונבורדינג של יוזר, מחיקה של יוזר, כל מיני תהליכים פנימיים של הארגון. בכל אחד מהתהליכים האלה, הארגון הזה צריך לתת דין וחשבון באיזה מידע פרטי הוא משתמש ולאיזה מטרה. ולא להשתמש בו למטרות שהוא לא היה אמור להשתמש בהן.
מה שהתחיל באירופה, זלג לארצות הברית. אנחנו עכשיו עם חוק שנכנס לתוקף ממש עכשיו בקליפורניה. מה הסיפור שלו?
אז בקליפורניה זה חוק, זה מעניין שם, בעצם חוק שיזם אותו בעצם אזרח, מודאג, והוא בעצם דומה מאוד ל-GDPR, והוא בא מתוך מניעים באמת אידיאולוגיים של אותו בן אדם, ומה שהחוק הזה בעצם אומר, הוא דומה מאוד לחקיקה של ה-GDPR, זה גם טוען שהמידע הזה שייך לצרכנים, זה בעצם הגנה על מידע של צרכנים, הוא בעצם ממוקד על מידע של צרכנים, בניגוד ל-GDPR שהוא יותר גנרי, אין בו, נגיד, את האלמנטים של קונסנט, אבל שיש ב-GDPR, אבל יש לו כן אלמנט מאוד חשוב שאומר שיש לך את הזכות לבקש שאת המידע שלך לא ימכרו, do not sell my data. וגם כמובן הזכות להישכח, זה גם כן איזשהו אלמנט חדש. החוק הזה נכנס, נחקק, ובעצם נכנס לתוקף עכשיו. הוא מעמיד את הארגונים האמריקאים עכשיו באמת בבעיה שהם צריכים לעמוד בחקיקה הזאת. ומה שזה גרם, זה גרם לבעצם גל שלם של חקיקה לאורך כל ארצות הברית, של יש עוד 7 מדינות עכשיו שיש בהם חקיקה דומה שנכנס לתוקף, ובעקבות כל החקיקה הזאת יש גם המון דיבור על חקיקה פדרלית. אז עוד נראה איך זה יתפתח, אבל בחמש שנים הקרובות אין ספק שיהיה חוק פדרלי גם בארצות הברית.
בהשוואה לאירופה שנראה שהם במאה ה-23, וארצות הברית שהתקדמו למאה ה-21, אנחנו נראה כאילו אנחנו במאה ה-19 קצת, לא?
לא הייתי אומר, הייתי אומר
20,
יותר בשנות ה-90. אנחנו קצת
אנחנו בפיגור של 30 שנה. כן. יש משהו שבדרך, בקנה שאתם מכירים ש...
תראה, אנחנו נהיה צריכים לתגבר את החקיקה כדי להמשיך ולהיות מה שנקרא adequate עם האירופאים. אחרת יתחילו כל מיני מגבלות של סחר במידע או של בטח אם אנחנו חברים ב-OECD. אז נתן לך דוגמה, נגיד יפן עכשיו הוגדרה כ-GDPR adequacy, וזה אומר שלמרות שאין להם את החקיקה המתאימה, הם צריכים עכשיו להשלים את הזכות להישכח וכל מיני דברים כאלה. אז גם אנחנו נצטרך להשלים את החקיקה הזאת, וזה יגיע בשנים הקרובות. אבל רציתי להגיד, יש לנו חקיקה לא רעה בקטע הזה. יש תקנות להגנה על פרטיות, ויש הגדרה של בעצם מה זה מאגר מידע, רשום, ברגע שאתה אוסף יותר מ-X כמות של רשומות, אתה צריך להצהיר על המאגר מידע הזה, אתה צריך לשמור עליו בצורה, יש תקנות די מחמירות בתחום הזה.
בחיים, עיתוי זה דבר נורא חשוב. לפעמים זה הכל, ואין כמו חברת ביג איי-די כדי להמחיש את זה. החברה הוקמה בסוף שנת 2015 על ידי נמרוד והשותף שלו, דימיטרי סירוטה, שניהם יוצאי חברת CA האמריקאית, שם הם גם נפגשו. כאשר הם הקימו אותה, הם לא ממש הבינו משהו בפרטיות, אבל הם ידעו שארגונים חוטפים מכה קשה, בעיקר תדמיתית, כאשר פורצים להם למאגרי המידע ואז מפרסמים ברבים את המידע הפרטי של המשתמשים שלהם. הם ניסו להבין האם יש מערכות שמגנות על המידע הזה שנמצא בידי הארגונים. לא סתם מידע, לא מידע על הגרסה החדשה של האפליקציה שהחברה מפתחת, אלא הגנה על המידע הפרטי, המידע הפרטי של הצרכנים שנמצאים בידיים של הארגונים. לטענת נמרוד, כאשר הם נכנסו לתמונה, הם הבינו שהמערכות האלה היו מאוד מאוד מוגבלות.
הם יכולות להגיד לך שנגנב מידע מסוג כרטיס אשראי, אבל הם לא יודעות להגיד האם הכרטיס אשראי הזה הוא של עובד או של לקוח, של אזרח אמריקאי או אירופאי.
ועכשיו צריך לעשות drill down בתוך הטבלאות נכון. בשביל להבין מה קורה.
ואז אם יש פריצה, הם לא יכולים להגיד לך מידע של מי נפרץ. אז אתה צריך להתחיל לחפש ל-Equifax, זה לקח 5 חודשים להבין מי נפרץ, 150 מיליון איש אני חושב. אז פה בעצם אמרנו, אוקיי, אז צריך פתרון ספציפי להגנה על מידע פרטי. כשדיברנו עם לקוחות, דיברנו גם הרבה פעמים עם מה שנקרא עם הקציני פרטיות, הגנה על פרטיות, ה-Chief Privacy Officer. והם אמרו לנו, תשמעו, יש הרבה מאוד כלים להגנה על מידע, אפילו שהם לא מתאימים לבעיה שלנו, אבל אין בכלל פתרונות בעולם של פרייבסי. כל העולם של הפרייבסי, כל הרגולציות שעד ה-GDPR הסתמכו על תהליכים ידניים, על תפסים, על צ'קבוקסים, על שאלונים, ולא באמת להסתכלו על הדאטה. ועכשיו עם ה-GDPR כבר אי אפשר לנהל את זה בצורה ידנית. לך תמחוק, תמצא, לבנק ממוצע לוקח בערך 48 יום לטפל בבקשה של אזרח להימחק.
די, רגע, עוד פעם. 48 יום לאזרח להימחק.
כן, אם אתה בא עכשיו לבנק ממוצע, אני לא מדבר על בנק לאומי או בנק דיסקונט בישראל, אני מדבר איתך גם על בנק, כמובן על בנק בינלאומי כזה.
דויטשה
בנק. הם פסורים על פני עשרות מדינות. בהרבה מקרים אסור להם בכלל לשתף מידע בין המדינות או בין ה-business units. גם אם הם יכולים לעשות את זה, לוקח להם 40-50 יום. היום לפי הרגולציה הם צריכים לטפל בזה תוך 30 יום אחרת, הם חוטפים כנס. ותחשוב על מאות בקשות כאלה שנכנסות, או אלפי בקשות שנכנסות. אותה חברה שנתתי לדוגמה שלה, שמחזיקה 20 מיליארד משתמשים, הם כבר מקבלים 1,000 בקשות בחודש להימחק.
מה הפתרון שלכם? מה אתם, כשאתם באים לארגון, מה בעצם אתם מציעים לו?
אז מה שאנחנו ראינו זה שהבעיה המספר אחת של הארגונים, זה שהם פשוט לא יודעים איזה מידע הם אוספים. הם עושים כל כך הרבה מידע, כמו הדוגמה הזאת שנתתי לך. יש להם כל כך הרבה אנשים שאוספים את המידע, מכל מיני ביזנס יוניט שונים, מכל מיני אפליקציות, מכל מיני third parties שמביאים להם את המידע. המידע הזה מעובד ונשמר בכל מיני מקומות. בקיצור, הם מאבדים שליטה, הם לא יודעים בדיוק איזה מידע יש להם. אז הבעיה, מספר אחת שיש לארגונים האלה, זה קודם כל לעשות סדר בכל סוגי המידע, בדאטאבייסים, בשרתי הקבצים, באימיילים, בביג דאטה ריפוזיטוריז האלה, בקלאוד סטורג', להבין איזה מידע יש להם, להיות מסוגל, קודם כל, לקטלג את המידע, לדעת איזה מידע בכלל יש לי, איזה פיסות מידע, לדעת איזה סוג של מידע, מה שנקרא classification, וגם לדעת, לעשות קורלציה של המידע הזה, כדי לדעת של מי המידע הזה, כדי שאם בן אדם רוצה להימחק, תוכל למחוק את המידע שלו. אם תהיה לך פריצה, תדע מידע של מי נפרץ. אז זה בעצם הדבר הראשון שהם צריכים מאיתנו. המוצר שלנו יודע להתחבר לכל אותם מסדי נתונים שונים, שזה יותר מ-60 סוגים שונים של מערכות מידע, יודע לסרוק אותם בסקל מאוד מאוד גבוה של פטות של מידע, יודע לעשות את כל תהליך הקלאסיפיקציה הזה שמסביר איזה סוג מידע נמצא איפה, לייצר איזשהו קטלוג מסודר ולעשות את הקורלציה הזאת של המידע. זה הבסיס, הפאונדיישן של המוצר שלנו. ועכשיו מעל הפאונדיישן הזה, כל מיני ארגונים רוצים לעשות כל מיני דברים עם האינפורמציה הזאת. אז ה-use case הכי נפוץ, כמובן בגלל הרגולציה, זה בעצם כל מיני, אנחנו נותנים אפליקציות שפותרות בעיות ספציפיות לרגולציה. לדוגמה, הזכות להישכח. אפליקציה שאתה מחפש בן אדם, מוצא את כל המידע שלו, אוסף את כל הריפורט הזה.
לחיצת כפתור, בלחיצת דילית כפתור. ונגמר?
כן, בלחיצת כפתור, מחכה קצת, כי לפעמים יש לך 160 אלף רשומות לבן אדם בדאטאבייסים של פטות של דאטה. אבל אחרי כמה שעות אתה מקבל את הריפורט המסודר הזה, אתה יכול לשלוח את הריפורט ללקוח, אתה יכול לבקש להימחק, ואז אנחנו מפעילים איזשהו workflow למחיקה. אז זה סוג אחד של פתרונות privacy. פתרונות סקיוריטי. עכשיו שאתה יודע איפה המידע, אתה יכול עכשיו להגן עליו יותר טוב. אז אתה רוצה להיות מסוגל לסמן את המידע הרגיש, כדי שמערכות DLP כאלה או Database Activity Monitoring יוכלו להגן על המידע בצורה יותר ממוקדת.
עם כל הכבוד לניסיון לעזור לארגונים לנהל את המידע שברשותם, לפעמים הבעיה מתחילה דווקא איתנו, המשתמשים, הצרכנים. ישנם לא מעט צרכנים ומשתמשי אינטרנט שכאשר עוקבים אחריהם, אוספים עליהם מידע, הם מגיבים בשוויון נפש. הם בכלל לא מבינים על מה המאומה. כאשר בודקים איך זה שהם לא מודאגים, התגובה שלהם היא בסך הכל די דומה. אין לי מה להסתיר. נמרוד אומר שהוא מכיר את התגובה הזו, אבל שהמשתמשים צריכים להבין שהם מוותרים על זכות יסוד.
זה קצת כמו להגיד, אין לי מה להגיד, אז אני מוותר על זכות הדיבור. כן? זה הזכות שלך. אתה אף פעם לא יודע איך המידע הזה ישמש אחרים, או לא ישמש בהכרח עבורך. וזה אחת הזכויות יסוד שלך, שאתה צריך לדעת להיות מודע אליהם, ולהגן עליהם.
מבחינה תרבותית, אנחנו הולכים למקום שבו, בייחוד האנשים הצעירים, יותר ויותר חושבים על המידע שלהם בצורה, אני רוצה שזה יהיה שלי, אל תיקחו ממני, או שאנשים אומרים, ממייל אין פרטיות. ממייל לפייסבוק יודעת עליי הכל, גוגל יודעת עליי הכל, יאללה, קחו, אני לא עושה מזה עניין. איפה אנחנו בתוך המטוטלת הזאת?
קשה להכליל, אבל באופן כללי, אני חושב שמה שכן אפשר לראות, זה שרמת המודעות לנושא הזה של פרטיות עולה. זאת אומרת, אם בעבר אנשים לא היו ממש מודעים לזה, היום הם הרבה יותר מודעים למשמעות של פרטיות, ואיפה אובדן הפרטיות יכול להשפיע, בין אם זה להשפיע על הבחירות, ויכולת להשפיע על הדעה שלך, בין אם זה להטריד אותך ולשלוח לך חומר שאתה לא רוצה לקבל, או אפילו לקבל החלטות כלכליות עליך וביטוחיות עליך שפוגעות בך. אז לכן אני חושב שאנשים באופן כללי יותר ויותר מודעים. עכשיו, השאלה האם זה מוביל לפעולה, זו שאלה אחרת.
יש המון ניסויים כאלה שבאים לאנשים, אומרים להם, הנה, אני נותן לך עט בדולר וחצי, תן לי בבקשה את הטלפון שלך, את הזה. אנשים נותנים, עט, עט, עט בחינם, קח את המידע. זאת אומרת, אנשים לא, הם לא עושים אישו, אבל השאלה האם זה משתנה.
אז אני חושב שזה ישתנה, כי דבר נוסף שקורה זה גם בעצם החקיקה. החקיקה הולכת לכיוון של הגבלה של או הגנה על הפרטיות. בזה אין ספק, זאת אומרת, זה התחיל ב-GDPR בארצות הברית, ועכשיו אנחנו רואים את זה גם בברזיל ובסין ובמזרח. אז גם החקיקה וגם המודעות, זה יגרור גם לשידוי בהתנהגות. רואים את זה, גם ברגע שיש חקיקה, גם המחוקק לדוגמה אירופאי משקיע הרבה מאוד בהגברת המודעות ולעודד אנשים להימחק או to exercise their rights for access, to access their data, לדעת איזה מידע אוספים עליהם. אז כן, אני חושב שללא ספק זה יגרום שינוי בהתנהגות. יכול להיות שעדיין הרבה מאוד אנשים יוותרו על המידע שלהם ויחתמו, אבל הם יעשו את זה מתוך הבנה שיש ערך למה שהם נותנים, ובתמורה הם מקבלים משהו.
אם בעבודה שלי הייתי כל הזמן נחשף לאופן שבו ארגונים אוספים עליי מידע וגם משתמשים בו, זה ללא ספק היה משפיע עליי. ניסיתי לברר עם נמרוד האם העבודה שלו שינתה אותו. וגם, מהן העצות שלו לארגונים שמתמודדים עם בעיית המידע? חכו לי, אני מיד חוזר.
אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות טכנולוגיה וחדשנות. פעם בפינה אני רוצה לדבר על מכונות כביסה חכמות עם בינה מלאכותית. אתחיל בהסבר קצר ולא חופר על מה זאת בינה מלאכותית. בינה מלאכותית למעשה זה אוסף של נתונים שאגרו חברות מסוימות ונתנו למחשב לנהל אותם. המחשב על ידי אלגוריתם מפותח יודע לעשות חיבורים והשלכות למציאות על פי הנתונים שהוא מקבל. הבינה המלאכותית בנוסף יודעת גם לאגור נתונים שהיא מקבלת מהמשתמשים ומיד להשליך אותם הלאה להמשך פעילות ולהמשך התנהגות כפי שהיא רוצה. אני אתן דוגמה שלא קשורה מעולמות הכביסה, רמקול חכם עם בינה מלאכותית שהרבה אנשים יש בבית, כל ערב הרי אתם מפעילים את השעון המעורר ליום למחרת. הבינה המלאכותית ברמקול מזהה את זה שאתם כל יום מפעילים את השעון לשעה מסוימת, ואז באיזשהו שלב היא יכולה להציע לכם ולהגיד לכם, אל תפעילו, אני כבר אפעיל עבורכם. זאת אומרת, היא יודעת לקחת את הפעולות היומיומיות שלכם ולעשות אותם עבורכם. זוהי בינה מלאכותית. נשאלת השאלה, מה נעשה עם הבינה המלאכותית במכונת כביסה? מאוד פשוט. מעתה המכונה תעשה לכם את הכל. כל מה שעליכם לעשות הוא פשוט מאוד להכניס את הבגדים לתוך המכונה, לתת למכונה לזהות אילו סוגי בדים בתוך הכביסה שהכנסתם, ולפי זה המכונה תדע להפעיל את התוכנית הנכונה. שיטת הפעולה, שיטה טכנית מאוד פשוטה על ידי העברה של זרמים חשמליים אל תוך הטוף והאזן החוזר, ולפי זה יודעת לזהות את סוגי הבדים. לאחר שהמכונה זיהתה את סוגי הבדים, היא מתחברת על המאגר ויודעת בדיוק לסוגי בדים מסוג אחד להפעיל תוכנית מסוג שני. זאת אומרת, היא יודעת לעשות את החיבור של הדברים. זה לא הכי מושלם עדיין היות, ולדוגמה היא לא מזהה צבעים, אז כל מי שנוהג להפריד בין כביסה צבעונית לבין כביסה לבנה, המכונה עדיין לא תדע, אבל זוהי תחילתה של דרך חדשה. הרי הסטטיסטיקה שבדקו מדברת על כך שמרבית האנשים לא משתמשים בכל התוכניות שהחברות פיתחו ושכללו בתוך המכונה, אלא נתקעים על תוכנית הפעלה אחת ויהיה מה שיהיה, מה שנקרא. כאן באה המכונה ואומרת, מעתה תעזבו, אתם לא צריכים להתערב, רק שימו לי את הבגדים בפנים, אני כבר ידע להפעיל, אני כבר ידע את מה שנכון לכביסה שלכם. נשאלת כרגע השאלה, מתי המציאו מכונת כביסה שגם יודעת לקפל לאחר הכביסה? אם נסתכל על המחיר, אז מכונות AIDD הן יקרות יותר מהמכונות הסטנדרטיות, זה נכון, כי בכל זאת הטכנולוגיה שבפנים היא טכנולוגיה מאוד מתקדמת, אבל התמורה שאתם מקבלים היא הרבה יותר גבוהה מאשר מכונה רגילה. הערכה שמכונת AIDD תעלה לכם סדר גודל של כמעט פי 2, אולי טיפה יותר ממכונה רגילה, אבל היכולות שתקבלו ממנה הן הרבה יותר מפי 2 ממכונה רגילה.
היי, אני דורון פישלר ואתם מאזינים לפרסומת. ובדרך כלל כשאתם מאזינים לפרסומת, אז קשה לדעת אם הבן אדם שמקריין באמת מאמין במה שהוא מפרסם, או שהוא פשוט קורא את הטקסט שנתנו לו. אבל במקרה הזה, אתם יכולים להיות לגמרי בטוחים שאני מאמין ב-100% במוצר שאני מוכר, משום שהמוצר הזה הוא אני. אם אתם שומעים אותי עכשיו, זה אומר שאתם מכירים אותי מהפודקאסטים, אבל יכול להיות שאתם לא יודעים שאני גם עורך הרצאות. אחת מהם, למשל, נקראת ההיסטוריה השקויה לחלוטין של העולם. והיא מדברת על האופן שבו אנחנו מדמיינים את ההיסטוריה לא נכון. בגלל סרטים. יש שם נינג'ות ודינוזאורים וחרבות וסוסים ופיראטים, וזה מצחיק וזה מתאים לכל גיל. ואם אתם במקרה באיזשהו ארגון, חברה או עמותה, ואתם רוצים יום כיף, יום חברה, יום העשרה, יום משהו, בקיצור, אם בא לכם לשמוע ולראות את ההרצאה הזאת, או כל אחת מההרצאות האחרות שלי, על משחקי הכס, או על דיסני, או על האירוויזיון, או אולי בכלל בא לכם מישהו אחר מרשת עושים היסטוריה, כמו רן לוי או בן מיטלמן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לגשת לאתר המרצים שלנו, speakers.ranlevy.com, ושם תמצאו את רשימת ההרצאות המלאה, ודברו איתנו. אני אגיד את הכתובת שוב, כי אף אחד לא זוכר בפעם הראשונה. speakers.ranlevy.com.
במהלך השיחה שלי עם נמרוד, עלתה בי המחשבה שהבעיה שאיתה אנחנו מתמודדים בכלל קשורה במטאפורה. מטאפורה שיצאה מכלל שליטה.
במשך הרבה מאוד שנים אמרו, Data is the new oil, נכון? בשעה שדאטה is the new poison.
תראה, אם ניסית לשתות פעם נפט, אז נפט זה גם כן סוג של רעל, נכון? אתה לא רוצה לשתות אותו. שאלה היא מה אתה עושה איתו.
שכנעו אותנו שזה הדבר הכי חשוב. תאסוף, תאסוף, תאסוף. אנשים אספו, אספו,
נכון?
אספו.
לא רק זה, גם נתנו לך בטכנולוגיית, ביג דאטה. אתה לא מוגבל בכלל בכמות המידע שאתה יכול לאסוף ולאבד. אז אנשים פשוט אספו. תראה, ארגונים לא מוחקים מידע, אוקיי? בנקים, הם מתים למחוק מידע, הם לא יכולים עכשיו בכלל למחוק את המידע הזה. כי הוא סבוך בתוך האפליקציות שלהם, התחילו למחוק אותו, האפליקציות יישברו להם. הם אוספים המון המון מידע, והם רק קונים עוד סטורג' ועוד מקום לשים את המידע הזה. הם אפילו לא מצליחים לנצל אותו כמו שצריך.
זה ממש הגולם שהשתלט על יוצרו.
במידה מסוימת אפשר להגיד שזה נכון, כן.
נמרוד מודה שהעיסוק בדאטה ובפרטיות השפיע גם על ההתנהגות האישית שלו.
אני היום, לדוגמה, כבר לא כל כך שמח אפילו לתת את האימייל שלי כדי להתחבר לווי-פיי באיזה שדה תעופה. אני מעדיף פשוט להשתמש ב-GSM שלי או משהו שלא מחייב אותי להעביר את האימייל שלי הלאה. אני מניח שיש עוד אנשים ששינו קצת את ההתנהגות שלהם.
זה הפך אותך לקצת יותר זהיר, שלא לומר פרנואידי, או...
לא פרנואידי, אבל כן לחלוטין יותר... מודע לערך של המידע שלי.
מודע לערך או מודע לאופן שבו מנצלים אותו לרעה?
אני חושב שמודע, כמובן מודע לאיך שמנצלים אותו לרעה, אבל יותר מכל דבר אחר, מודע לזה שיש ערך למידע שלי, ואני לא מוכן לתת אותו סתם ככה בשביל כל דבר. יש מצבים שאני מוכן, יש מצבים שאני לא מוכן. אז כן, כמובן שזה אצלי ברמה האישית שינה מאוד את הגישה.
איזה הצעה אתה נותן לי בכל מה שקשור לאסוף מידע? שניים, שלושה כללי אצבע, אתה ארגון, לא משנה אם אתה ריטייל או אתה זה. דברים שאני צריך לדעת, שבא מהעולם שלך, מה היית מציע לי לעשות או לא לעשות?
קודם כל תהיה שקוף כלפי הקונסומר שלך ותגיד לו איזה מידע אתה אוסף עליו ולאיזה מטרות אתה אוסף את המידע הזה. תאסוף את המידע הזה למטרות לגיטימיות. זאת אומרת, למטרות שבאמת משמשות את הארגון שלך או את השירות שאתה רוצה לתת ללקוח. תגן על המידע הזה בצורה טובה, כדי שאם הוא חס וחלילה ילך, שלא יפרצו לך ויגנבו לך את המידע הזה. אלה אולי ככה שלושה דברים שקל לזכור שאתה צריך לשמור עליהם. ויש, אתה יודע, ה-GDPR מגדיר אולי איזה שבעה בעצם סטנדרטים מאוד מאוד... או גיידליינס מאוד מאוד ברורים בהקשר הזה.
אם יש משהו ששכנעת אותי, זה שמידע זה חתיכת ניג'וס שאין כמוהו. זה פשוט דבר נורא נורא מנג'ס.
זה דבר מנג'ס, אבל אתה יודע, אני חושב שזה עדיין הנכס הכי משמעותי של הארגונים היום. וכל מה שקרה בעצם זה שנכנסות הרגולציות האלה שקצת מורידות את הכיף לארגונים, והן חייבות באמת קצת להתעסק עם הגנה של המידע, הגנה על הפרטיות, כל מיני דברים שלא עניינו אותם בעבר, ועכשיו מנג'סים להם והם צריכים לפתור.
ביג איי-די גייסה באחרונה 100 מיליון דולר. היא מעסיקה 160 עובדים, 60 מתוכם מועסקים במרכז הפיתוח של החברה בתל אביב. האחרים ממוקמים בארצות הברית, אנגליה, צרפת, גרמניה, שוודיה, ובאחרונה הם פתחו משרדים בסינגפור ובסן פאולו. ועל אף שיש לחברה הזו כמה וכמה מתחרים, נדמה לי שהיא ממוצבת היטב, גם מבחינה עסקית וגם מבחינה טכנולוגית.
זה נראה כאילו שאתם בדרך הנכונה.
אנחנו מקווים שכן. אנחנו, כמו שאמרת, העיתוי היה מאוד מאוד טוב. יש לנו מוצר ייחודי, וזה נראה מבטיח.
אנחנו נשמור את ההקלטה הזאת, כי יום אחד, יש לי הרגשה, אנחנו נחזור אליה, ונגיד, אנחנו דיברנו עם נמרוד. אוי, זה היה בתחילת 2020, ועוד היה כזה. זה... שיהיה המון בהצלחה, ותודה שבאת.
תודה רבה שהבאתם אותי. תודה.
עד כאן עושים טכנולוגיה להיום. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והדאטה האינסופית שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בן נון, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.